ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף י'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 18 שורות מראש העמוד, כמעט באמצע העמוד. דיבור מתחיל מהמשנה, מכות בשלושה, כוונה בשלושה דיינים דנים דינים הקשורים למי שאשם וחייב לקבל עונש מלכות. בצד בשוליים יש נושא, כותרת, וכתבנו מנלן דמכות בשלושה דיינים. פשוט חיפוש מקור, והחיפוש הוא בפסוקים בתורה. הגמרא שואלת מנהני מילי, אמר רבי יהודה אמר קרא, רבונה מצטט פסוק מספר דברים, פסוק פרק כ"ה פסוק א', ולפני שאנחנו נתקדם בגמרא כדאי לנו לקרוא, לעבור על הפסוקים ביחד, ואנחנו גם הוספנו בשולי הגמרא הפסוקים הרלוונטיים. אנחנו מדברים כעת על פסוקים א' עד ג' כולל. וככה כתוב בתורה, כי יהיה ריב בין אנשים וניגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשו את הרשע. פסוק ב', והיה עם בן הכות הרשע והפילו השופט ויקרו לפניו כדי רשעתו במספר. 40 יקנו לא יוסיף. פן יוסיף להקותו, על אלה, מה קרה בה ונקלה אחיך לעיניך. עכשיו הגמרא, שאלנו מה המקור למכות בשלושה דיינים. הגמרא, אמר רב הונא מכה ושפטום. שניים, המילה ושפטום כוונה לדיינים שישפטו, מיעוט רבים שניים, ואין בית דין שקול, וכפי שלמדנו בעבר שאי אפשר שהמספר של הדיינים בבית דין יהיה מספר זוגי, מוסיפים עליהם עוד אחד, הרי כאן שלושה. שואלת הגמרא, האם אנחנו דורשים את הפסוקים בגלל לשון הרבים במקום לשון יחיד? אז יש להמשיך לדרוש, אלא מעטה באותו פסוק, פסוק א', בהמשך הפסוק, והצדיקו שניים והרשיעו שניים, הרי כאן שבעה. זאת אומרת, התחלנו עם שניים ושפטום, ועוד שניים והצדיקו, ועוד שניים והרשיעו, ואין בית דין שקול, זה מביא אותנו לשבעה דיינים, וזה לא ראינו. הגמרא עונה, ותשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה, ובעצם ההצעה הזאת שיש לדרוש לתוספת דיינים את המילים והצדיקו והרשיעו, ההוא מבעי אלי כדאולה. את המילים האלו והצדיקו והרשיעו, יש להם צורך אחר, ולא לתוספת דיינים. דאמר אולה, כאן יש לנו קטע שבסוגריים, כי הלשון שנמצא בפנים צריך תיקון. אז אם אנחנו נדלג על הסוגריים לשנייה, אולה מלמד כך, רמז לעדים זוממים שלוקין מניין, ששייך איסור עונש מלכות, שהוא דווקא יוצא מן השגרה כשאנחנו מדברים על עדים זוממים, אבל ששייך לתת להם מלכות. אנחנו נחזור לנקודה הזאת עוד מעט, אבל זה מה שאולה לומד, את האפשרות לתת מלכות כעונש לעדים זוממים. נחזור לקטע שבסוגריים, מה אולה כאילו אומר, רמז לעדים זוממים מן התורה מניין. שואלת הגמרא, רמז לעדים זוממים בתמיהה? מה, איזו מין שאלה לחיפוש לרמז לעדים זוממים? והכתיב כאשר זמם, יש פסוק מפורש מתייחס לתופעה של עדים זוממים. אלו הם העדים שהעידו, ובאים שני עדים נוספים אחר כך ואומרים, איך יכולתם אתם העדים הראשונים להעיד על, על אותו עדות, הרי אימנו הייתם במקום פלוני באותו הזמן. אז זה כבר פסוק מפורש שקיים עניין של עדים זוממים, אלא רמז לעדים זוממים שלוקים מניין. בדרך כלל הפסוק אומר, כמו שקראנו, כאשר זמם, מה שהם זממו לעשות בדרך שקר, עדות שקר שלהם, הם ניסו להטיל איזו עונש על, על הנידון. אותו עונש שהם ניסו להטיל על הנידון, הם מקבלים כעונשם. אבל יש מצבים, כפי שמתואר בתחילת מסכת מכות, שאותו עונש שהם ניסו להטיל על הנידון, לא שייך להטיל עליהם. אז מה עושים? הם פטורים, הם הולכים הביתה בלי כלום? לא. אלא מה? אנחנו יודעים שאותם עדים זוממים נענשים בעונש מלכות. כאילו, עונש מלכות הוא העונש, נגיד, הספר או הפוטנציאלי לעדים זוממים, בזמן שאנחנו לא נוכל להניש אותם את העונש, העונש הקלאסית, העונש הרגיל שהתורה מצפה, דהיינו עונש כאשר זמם, מה שהם ניסו להטיל על הנאשם, הם צריכים לקבל. אבל אם לא, כפי אנחנו רק חוזרים על מה שאמרנו, אם אי אפשר להטיל עליהם אותו עונש, הם נלקין. אז מה הרמז לדבר הזה? תשובה, דכתיב. הפסוקים שלנו, מה שאמרנו מקודם, שלא נדרוש אותם לתוספת דיינים, כתוב, והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע. המילים האלו נלקחו מפסוק א', ואז הגמרא ממשיכה, משום דהצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע, מה כתוב בהמשך בפסוק, פסוק ב', והיה עם בן הכות הרשע? מה כאן התמיהה? משמע מקריאה פשטני מדי של הפסוקים, שמאחר שהדיינים מצאו את הצדיק זכאי ואת הרשע רשע, אז מטילים עונש מלכות על הרשע. מה הקשר בין זה שנמצא הנידון הראשון צדיק וזכאי לזה שהנידון שנמצא רשע שהוא יקבל מלכות? ורשי למטה בתשובות הקצרות, יש לנו כוכבית, אפשר למצוא מיד ברשי, נקרא את זה בפנים, צדקת צדיק למה הוזכרה כאן? וכי משום צדקת צדיק מתחייב רשע מלכות? רשי ממשיך, אלא ודאי עדים רמיזי אחה דעידים קאי אי והיה עם בן הכות ואחי כמר. אנחנו נמשיך עם רשי בתור הקדמה להגמרה עצמה. ואחי כמר, עדים שהרשיעו צדיק והוזמו, זאת אומרת עדים שהופיעו שקרנים שהם הרשיעו שלא כדין את הצדיק ואחר כך הוזמו והצדיקו עדים אחרונים את הצדיק. אותו קט עדים שהוכיחו שהעדים הראשונים לא יוכלו להעיד כי אימנו היית במקום פלוני, בכך אותו נידון חוזר לצדקותו. הקט השני מאשרת בעצם שאותו נידון הוא צדיק, כמו שהיה בעצם מההתחלה. והרי נעשו רשעים אלו העדים הראשונים. עכשיו אנחנו מגלים שאותם עדים שניסו להרשיע את הצדיק הם עצמם רשעים וילקו, ואם אינו עניין עדות ממון דאין לוקין ומשלמין, תנאו עניין לבין גרושה וכיוצא. בו הדוגמה שרשי מביא בין גרושה זה המצב שעדים זוממים ניסו להעיד שפלוני הוא האבא שלו כהן, אבל אותו אב התחתן עם גרושה, ממילא הילד הוא חלל ודינו כישראל. מה לעשות עם העדים עצמם באים והם עצמם ישראלים? אי אפשר להפוך אותם להיות ישראלים כשהם כבר ישראלים. אז הם נותנים להם מלכות. על זה דובר בפסוק, וזה הרמז לעדים, זה אומרים ששייך מהם עונש מלכות. ועכשיו אנחנו נקרא את זה, אמרנו שקראנו את הרשי בתור הקדמה, הנה בגמרא עצמה. אלא עדים שהרשיעו את הצדיק, זאת אומרת אותה קט עדים ראשונים שהעידו שאותו נידון הוא עבריין, הוא רשע, ויראתו עדי אחריני, ובא עדים אחרים נוספים קט שני, קט שנייה, והצדיקו את הצדיק למעיקרה, ובכך שהם מגלים בעדותם שהעדים הראשונים הם שקרנים, אז אותו נידון שהוא היה אותו נידון הוא בעצם צדיק, כמו בהתחלה היה צדיק, ושבינו להנח רשעים, ואותו קט שני הופכת בעדותם את הקט הראשון כרשעים. ואז המשך הפסוק אומר, והיה עם בין הקוט הרשע אותם שעכשיו הורשעו כעת מקבלים הקוט, כמובן המלכות. שאלה, וטייפוק למילו תענה, יש פסוק, לא תענה בריחה עד שקר. עדות שקר הוא לאו, הוא לא תעשה, ועל עבירות שלא תעשה בתורה מקבלים מלכות. אז למה צריכים איזו מקור נוסף בזמן שיש לנו את הפסוק, לא תענה בריחה עד שקר? תשובה, משום דהב אלי לאו שאין בו מעשה. הפסוק של לא תענה הוא מזהיר בן אדם לא לדבר עדות, אבל דיבור זה לא מעשה. בכל לאו שאין בו מעשה, כל עבירת לאו שלא כרוך בעשיית פעולה, אין לוקין עליו. אנחנו לא ניכנס כאן, זה סוגיה בפני עצמה, מחלוקת תנאים בנושא הזה, אבל לבינתיים זה מספיק בשבילנו שהצורך לפסוק נוסף ללמד על מלכות בעדים זומנים, בגלל שהפסוק שהיה אולי משמש כמקור לא תענה בריחה לשקר, הוא לא ילמד עונש מלכות, כי הוא לאו שאין בו מעשה. לכן אנחנו מוצאים פסוק נוסף שאומרת בכל זאת, למרות שמדובר בעדות שבעצם הוא לאו שאין בו מעשה, בכל זאת והיה אם בין הקוט הרשע הם כן יקבלו מלכות בכל זאת. משום רבי שמואל אמרו ב-23, וכאן הנושא כתבנו בצד בשוליים, מה יתאים את רבי שמואל דמכות ב-23? למה צריכים 23 דיינים לדון עונש מלכות? מה איתה עם הדרבי שמעיל? אמר אביי, יש פס כפול, אגב, במבנה כתבנו בצד מקורות למכות ב-23 דיינים. בהמשך, אחרי שנראה את הסברו של רבא, את המקור של רבא מציע, יהיו שתי קושיות על דבריו. אז נחזור לגמרא. אמר אביי, עתיה רשע רשע מחייבי מיתות. זה גזירה שווה. כתיב החוויה עם בן הקוט הרשע, זה הפסוק שקראנו כבר, או כתיב התם אשר הוא רשע למות. מה להלן בעניין חייבי מיתות ב-23, אף כאן ב-23, וזה כבר ראינו במשנה, שלחייבי מיתות בית דין צריכים 23 לדון. רבא אמר מלכות במקום מיתה עומדת. עונש מלכות, ורשי מנסח את זה באופן מאוד מאוד נגיד פילוסופי ועוד משהו מאוד בסיסי בעניין ההתייחסות לעבירות, שורה שלישית ברחבות מתחת לגמרא, מלכות במקום מיתה עומדת, תקיים הדבר על עזרת בוראו ראוי הוא למות, ומיתה זו כנס עליו הכתוב והרי היא כאחת מן המיתות, וכי איך היא דסקילה בפני עצמה, ושריפה בפני עצמה, והרג בפני עצמה, הבינה ממלכות כאחת מן המיתות. אז אם אתה אומר שמלכות נחשב אחת מן המיתות, אז כמובן אז, נדרש 23 דיינים לדון אותו. הגמרא, אמר רב אחא ברי דרבה לרב אשי, היא אחי, שמלכות בעצם סוג של מיטה, או נחשב כמיטה. אנחנו יודעים שלפני שאדם מקבל מלכות, הוא עובר עומד, עם א', עומד ומדינה, לברר כמה סיבולת גופני יש לו לקבלת אותם מלכות. ולפי האומדנה אנחנו מלכים אותו במספר המתאים. מקסימום כידוע זה 39 מלכות, זה המקסימום. אבל אם הבן אדם חלש גופני, הוא לא יכול לסבול עד כדי כך, זה עובר אומדנה. אבל אם אתה אומר שמלכות הוא סוג של מיטה, אומדנה, למה יש צורך לאומדנה? למחה, תקו אותו, תלקה אותו, שבית דין ילקו אותו, והיא מית, למות. ואם הוא מת, מת, מה זה, לא קרה שום דבר, זה סוג של מיטה בכל מקרה. אמר לי, אז כמובן כשאמורים למחה, הוא עבר עבירה שמגיע לו מלכות, והוא זר כמובן לפני כן, והוא בכל זאת הוא עבר את עבירה במזי, ניתן לו את ה-39 מלכות בלי להתחשב בסיבולת גופני. אמר לי, אמר קרב אשיונה, הפסוק אומר, ונקלה אחיך לעיניך. ראינו את זה בפסוקים שקראנו, ונקלה אחיך לעיניך. ומה זה מלמד? כי מחית, כשאתה מלכה אותו, אגבה על הגב, על הגוף, אגבה דחי מחית. הוא אמור להיות חי כשאתה מלכה אותו. ברש"י שלוש שורות מהסוף, ונקלה בשעת שלוקה. אחיך שיעקה את החי ולא את המת. וכיוון דמית לי בפלגה, הוא מת באמצע, כי מחי להידך פלגה לאו על חי הוא. כשאתה ממשיך להקות את החצי השני של המלכות, אתה כבר מלכה אדם מת, אז זה נגד הפסוק. הגמרא ממשיכה בשאלות, ואלה הדתניה, אחרי שקבענו שהמלכות צריכות להיות על אדם חי, אנחנו כאן נעלה קושיה מאוד, נגיד, פרטני או מדוקדק, ותראו למה אני מתכוון עוד מעט. קושיה ארוכה עד שורה שנייה בעמוד ב', ואלה הדתניה עמדו לקבל 20, אמרנו שהנידון עובר עומד לפני כן, אז בסדר, אז עמדו, בן אדם הזה לא יכול לקבל, לספוג 39 מלכות, אבל 20 הוא כן יכול לקבל. אין מקינותו אלא מלכות הרויות להשתלש. וכמה הן, מה זה המספר שקרוב ל-20 שרוי להשתלש, לחלק לשלושה? תם נשאר, זה 18. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', למחי 20 וחדה. אמרנו שצריכים להקות אותו במספר שראוי להתחלק לשלושה חלקים. אם כן, אפשר לתת לו, אם עמדנו אומדנה שיכול לקבל 20, ניתן לו 21. 21 וחימאית בהחדה, הוא אמור למות באותו מספר אחרון, דיינו המכה ה-21, למות, שימות, דה כמחית, ברגע שהונחת על גבו אותו מכה ה-21, אגב דחי כמחית, הוא עדיין היה חי, הרי הוא נעמד שיש יכולת לקבל 20. אז כשאתה בא להקות אותו 21, רצועת המכות נוחת על גבו, הוא עדיין חי, ואחר כך מת, זה מה שקבענו מקודם לפי דברי רבא, שמלכות הוא במקום מיטז. לא קרה כלום, אז מה יש בכך? אנחנו מצד אחד מקיימים את הפסוק ונקלה אחיך לעיניך, וזה שהוא מת במכה האחרונה, זה בסדר, זה בתחום הסביר. אמר לי, אז הוא עונה, אמר קרא ונקלה אחיך לעיניך, ויש להבין את הפסוק כך, אחר שלקה, הדגש על אחר, אחר שלקה אחיך בעינה ולקה, הוא עדיין צריך להיות בגדר אח שלך, אדם חי, ואם הוא, אם אחרי המלכות הוא כבר מת, אז אנחנו לא מקיימים את הציווי הזה או את התנאי הזה. המשנה אמרה, ריבור החודש בשלושה. בצד יש לנו נושא יחד עם מבנה, פירוש המשנה ריבור החודש בשלושה. המשולשים מציינים ארבע דעות של המוראים. אז בסקירה אמירה אנחנו רואים אביי, אחר כך רבה, אחר כך רב נחמן, וארבע רב אשי. צורת פפיון מופיעה אחרי כל משולש, הוא מציין בסיס לפירוש בתנאים. אז אחרי שאביי אומר את דברו, אז הגמרא מצטט מקור תנאי. אחר כך, אחרי שרבה מצטט את דעתו בפירוש המשנה, הגמרא שוב פעם, אומני רבי אלעזר רבי צדוק מביא מקור תנאי, וכן על זה הדרך. יש כמה מושגים שאנחנו רק נזכיר אותם בשמותיהם, ורשמנו אותם בצד. יש מושג של עיבור החודש, עיבור, יש מילה רלוונטית לגמרא שלנו, חישוב, חשבון, חישוב, קידוש, קידוש החודש. זה שבית דין מכריזים מקודש מקודש, הוא נקרא קידוש החודש. אנחנו כעת מתחילים, אמנם כאן אנחנו מתחילים עם ענייני החודש, ראש חודש, קידוש החודש. עוד מעט אנחנו עוברים לנושא באמצע עמוד, יהיה לנו בשוליים נושא כללי, באמצע עמוד, עיבור השנה. הסוגיות האלו, זה בעצם ממשיך עד י' ג' עמוד ב', כשדובר בעיבור השנה, סוגיה ארוכה. יש בנושאים האלו המון המון פרטים ופרטי פרטים, ופשוט קשה לתת הקדמה עולמת לקראת הסוגיות האלו. אני מהניסיון אישי שלי מצאתי שרק אחרי שלומדים את הסוגיות, יש רק אז יש הכלים לחזור על הסוגיות ולקבל תמונה ברורה יותר. אז בלימוד הראשון מצופה שיהיו דברים לא ברורים, לא מובנים, וזה בסדר. אמרנו במשנה שעיבור החודש בשלושה. הגמרא מציינת חישוב לא קטני, קידוש לא קטני, אלא עיבור. מה הכוונה של חודש מעוברת? בדרך כלל החודש, הלוח, מה שמכונה הלוח העברי, הוא תלוי בחידוש הלבנה, הירח. מחזור הירח הוא 29.5 ימים ועוד 793 חלקים של שעה. אז האורך של חודש הוא לא 29 ימים, הוא לא 30 ימים, הוא משהו באמצע. ממילא כדי לאזן את הדברים, וכדי שאנחנו נקבע ראש חודש בזמן שמי שצופה לשמיים יראה התחלת הירח שהוא אז בתחילת החודש מראה דק מאוד בשמיים, כדי שקביעת החודש יהיה גם מתואם בהופעת הירח בהתחלתה. כפי שאמרנו, לפעמים יהיו חודשים של 29 ימים וחודשים של 30 יום. חודשים של 30 יום זה נקרא חודש מעוברת. המשנה שלנו בחרה לומר שנדרש שלושה דיינים לעיבור החודש. למה בכלל צריכים דיינים לעיבור החודש, שואלת הגמרא? מאחר לא כתוב חישוב עניין של חשבונות, לא כתוב שצריכים שלושה דיינים להכריז קידוש החודש מקודש מקודש, כתוב עיבור. אז הגמרא שואלת, לא לקדשה וממילא לעבר, שאנחנו מגיעים ליום 29 של חודש הנוכחי, לפעמים קוראים לזה חודש שעבר, החודש שהיינו בו, מגיעים ליום 29, בו לא נעשה שום דבר, וממילא יום המחרת יהיה יום 30, והחודש הבא כמובן יתחיל במה שאנחנו קוראים יום 31, הוא הופך להיות יום ראשון של חודש הבא, בלי שום התערבות משפטי, אין צורך לדיינים. למה? אם העניין הוא של עיבור חודש, הוא כמו שתיארנו, לא לקדשה, שוב נחזור על מילים של הגמרא, לא לקדשה ביום 30, לא נכריז ביום 30 שהיום יום ראשון של החודש החדש, אלא אם אנחנו נשתוק הוא יישאר יום 30 של חודש עבר, וממילא לעבר. אין כאן צורך לדיינים. אמר הבעיה, תני קידוש החודש. אנחנו צריכים להבין את המשנה שכאילו כתוב בו במקום עיבור, קידוש החודש. וכאן רש"י מוסיף על כל חודשי השנה קאי. זאת אומרת, החזת החודש החדשה דרוש שלושה דיינים. תניא נמי הכי, הגמרא ממשיכה, קידוש החודש ועיבור השנה בשלושה, דברי רבי מאיר. אנחנו לא נתעכב על עיבור השנה, זה בהמשך. אבל בינתיים רואים פה מקור תנאי שקידוש החודש דורש שלושה דיינים. אמר רבא, והעיבור קטני. ורש"י מסביר, יש מצבים שגרסת המשנה היא, בוא נגיד, מוטעית, לא מדויקת. זה אפשר לומר אם המשנה החסירה מילה. אבל להגיד שהמשנה, שמי שחיבר את המשנה התחלף לו מילה, במקום קידוש הוא כתב עיבור בזמן שהיה צריך לכתוב קידוש, זה לא סביר. אלא אמר רבא, קידוש ביום עיבור בשלושה, אחר עיבור לקה קידוש. מה הכוונה ביום עיבור? מה זה היום שיכול להיות יום היום הנוסף לחודש? עיבור זה מילה שמצביע על תוספת משהו. איזה יום מהחודש? אז אפשר לומר, היום שיכול להיות היום העיבור התוספת זה יום השלושים. עכשיו, אם אנחנו מקדשים ביום השלושים, אנחנו בעצם אומרים שאותו יום שלושים הוא לא יום שלושים, אלא הוא יום ראשון של חודש הבא, חודש החדש. אז מה הרב אומר? שאם מדובר בהכרזת חודש ביום השלושים שהוא הופך להיות יום ראשון, ובמציאות החודש הבא אז הוא חודש בת 29 ימים, אז קידוש ביום עיבור זה דורש שלושה דיינים. אבל אם ביום העיבור אנחנו מחליטים לא לקדש, אלא הוא נשאר יום השלושים של חודש עבר, אז אין קידוש, זה אחר עיבור. זה הכוונה של החלק השני של דבריו של רבה, אחר עיבור לקה קידוש. זאת אומרת, אם אנחנו מגיעים ליום 31, זה היום שאחר העיבור, אז אין קידוש. ומני רבי אלעזר ורבי צדוק אי, זה שיטה, יש בנושא הזה כמה וכמה דעות, אבל הוא סובר כך. רבי אלעזר בפסוק אומר, אם לא נראה בזמנו, אם הירח החדש לא נראה ביום השלושים, עדים אמורים בזמן המקדש, בזמן שסנהדרין היה נוהג, אז היו מקדשים את את הירח, את החודש, על ידי עדים שראו את הירח. ואם הוא לא נראה בזמנו, אם לא נראה ביום שלושים, אז מה קורה? אז אין הכרזה של חודש חדש ביום השלושים שהופך להיות יום אחד של חודש החדש, אין מקדשין אותו. כי במקרה כזה, אם לא נראה בזמנו, אז אוטומט יום השלושים ואחד הופך להיות יום אחד של החודש החדש. אז במקרה כזה אין צורך לקדש, אין צורך להכריז מקודש החודש שכבר קידשו בשמיים. זה כוונה שממילא או אוטומט הוא הופך להיות החודש החדש, אין צורך להכרזה. אז לפי רב אלעזר בן צדוק, הצורך להכרזה, דהיינו שבית דין יכריזו מקודש החודש, מקודש החודש, זה רק בזמן שהיה יכול להיות משהו אחר. אבל אם אנחנו הגענו ליום 31 ובאתמול לא הוכרז חודש חדש, אז אוטומט זה החודש, יום הראשון של החודש הבא, ולזה אין צורך להכרזת מקודש החודש על ידי בית דין. רב נחמן אמר, מה פירוש המשנה עיבור החודש בשלושה? ככה, קידוש אחר עיבור בשלושה, הצורך להכריז על ידי בית דין מקודש החודש, מקודש החודש, מתי זה? זה אם זה קורה אחר העיבור, אז צריכים שלושה דיינים. ביום עיבור לקה קידוש, כאילו הפוך ממה שאמר רבי אלעזר בן צדוק. ומני פלימו היא, זה שיטת פלימו, דתניא פלימו אומר, פלימו זה שם תנא, פלימו אומר, בזמנו אין מקדשין אותו. זאת אומרת, אם אנחנו מגיעים ליום שלושים ועדים באו לבית דין ואמרו שהם ראו את הירח החדש, אין הכרזה מצד הבית דין, לא מכריזים מקודש הקודש מקודש הקודש, שלא בזמנו מקדשין אותו. אבל אם ביום שלושים לא נאמר שום דבר ואנחנו מגיעים ליום 31, אז יש צורך להכריז מקודש החודש על ידי שלושה דיינים. עכשיו תשאלו, אז מה הסברה לזה? אז בואו נראה את זה ברשי, קצת יותר מאמצע הפירוש של רשי. פלימו אומר, בזמנו אין מקדשין אותו, שאין צורך לעשות חיזוק לדבר. אם מדובר ביום שלושים, לא צריכים לעשות חיזוק, שהרי בזמנו בא. אנחנו, כפי שאמרנו מקודם, אנחנו מצפים שביום שלושים נראה כבר את הירח החדש. אמרנו שמחזור הירח הוא 29.5 ימים, זאת אומרת גלשנו לתוך יום השלושים, ואז אנחנו מצפים לראות את הירח. זה נקרא דבר שהוא בזמנו. אז רב שאמור להיות לא צריך חיזוק, מה שהוא יוצא דופן שחודש יהיה לו 30 ימים ורק ביום 31 אנחנו מכריזים את זה כראש חודש, זה צריך חיזוק על ידי החזת בית דין מקודש החודש, מקודש החודש, ולזה נדרש שלושה דיינים. אישה רביעית, רב אשי אמר לעולם חישוב קטני. העניין הזה לקבוע אם החודש יהיה 29 ימים או 30 ימים הוא דבר שכן דורש עשיית חשבונות, לא חשבונות מעמיקות כמו שנדרש לעיבור שנה שעוד לא הסברנו את זה, לא הרחבנו על זה, אבל בכל אופן רשי למעלה הוא נוגע בעניינים האלו. דיבור מתחיל חישוב לא קטן בראש העמוד, אנחנו לא נתעכב על זה כעת, אבל מספיק לנו לומר שהנושא הזה של קביעת חודשים ועשיית חשבון כמה חודשים בתוך השנה אפשר לעביר אותם וכמה לא, זה דורש סוג של חשבון, עשיית חשבונות. אז רבשי אומר שבמשנה שכתוב אומר שעיבור החודש בשנה צריכים להבין את זה חישוב קטני. ומה עיבור? אז למה השתמשו במילה עיבור? חישוב דה עיבור, החשבון שעורכים לדעת האם אנחנו עדיין יכולים לעבר, כי אמרנו או רמזנו לכך שיש מכסה, לא יותר מדי חודשים מעוברים. אז החשבון, החישוב לגבוע חודש מעוברת כן או לא, זה דורש שלושה דיינים. זה הכוונה של המילה עיבור, חישוב דיבור. אז למה זה לא כתוב? למה כתוב רק עיבור? ואיידי דקבאי למתני עיבור שנה, תננמי עיבור חודש. מאחר שבעניין השנה יש צורך למספר דיינים לעשות העיבור השנה, אז גם בהקשר לחודש השתמשו באותו מילה. נמשיך בגמרא, חישוב חודש אין, הצורך לדיינים לעשיית החשבונות, זה כן, קידוש חודש לא, אבל דיינים והחזה על ידי דיינים של חודש, מקודש החודש, מקודש החודש, לא, זה לא קיים. אז לפי משנתנו, לפי הגישה של רב אשי, יש צורך לדיינים לחשבון, אבל קידוש, אין קידוש חודש, אין כזה דבר. מני רבי אליעזר היא דתניא, אבל אליעזר אומר בין בזמנו בין שלא בזמנו, בין אם החודש החדש יתחיל ביום ה-30 או שלא בזמנו ביום ה-31, אין מקדשין אותו, אין הכרזה של מקודש החודש, מקודש החודש שנאמר וקידשתם את שנת ה-50 שנה, זה ידוע כשנת היובל. שנים אתה מקדש, בתחילת שנת היובל יש הכרזה שזה מקדשים את השנה כשנת היובל, ואי אתה מקדש חודשים, פשוט דיוק מהפסוק, שנת שנים אתה מקדש, ואין מושג לפי התנא הזה, לפי רבי אליעזר, אין מושג של קידוש חודש. קידוש שנה כן בשנת היובל, אבל לא קידוש חודש. בעניין עיבור השנה, רבן שמעון אומר בשלושה ובחמישה נושאים ונותנים וגורמים בשבעה, אם גם הוא בשלושה מעוברת, כך מופיע דבריו במשנה. בצד בשוליים, כפי שאמרנו מקודם, יש נושא כללי עיבור שנה, ואנחנו גם מציינים שזה ממשיך דף י' ג' עמוד ב', אנחנו כעת בדף י' עמוד ב', אז תתארו לעצמכם אנחנו נהיה בסוגיה הזאת של עיבור שנה עוד כמה דפים טובים. הנושא המיידי, כתבנו בשוליים אחד, שיטת רב שמעון בן גמליאל בעיבור השנה בשלושה, חמישה ושבעה, כוונה דיינים, וכנגד מי המספרים האלו. הגמרא, תניא, כיצד אמר רבן שמעון בן גמליאל, בשלושה מתחילים ובחמישה נושאים ונותנים וגורמים בשבעה. איך יש להבין את זה, איך זה מתרחש, איך המספרים האלו גדלים? הנה, ואמרנו, אולי ננצל את ההזדמנות הזאת לפני שנתקדם בכלל בגמרא, מילה אחת כללית על עיבור השנה. קודם כל אמרנו שנדרש לימוד של כמה דפים טובים רק לקבל את כל הנתונים שמחייבים תוספת חודש לשנה. אנחנו מכירים אדר א', אדר ב', מה גורם לכך שיש צורך להוסיף חודש לשנה? אז רק בקווים מאוד כלליים, אני אמרתי מקודם שאני מסתייג ומהסס לתת הקדמה לסוגיה שמאופיינת על ידי כך, על ידי ריבוי פרטים. בכל אופן, יש מושג של שנת החמה ושנת הירח. לפעמים אנשים קוראים לזה לוח עברי, לוח לועזי. אני בעצמי לא כל כך מבין למה על החלוקה הזאת, אלא אם כן הכוונה לקרוא לשמות חודשים בשמות לועזיות, ינואר, פברואר וכדומה. אבל התופעה של שנה שהיא שנת שיבת 365 ימים פלוס עוד רבע יום, זה לא דבר לועזי, זה תופעה שהקדוש ברוך הוא באה בטבע, שבלי להיכנס לאסטרונומיה וכאילו דברים מדעיים, רק שהמחזור של נקרא זה מחזור השמש כלפינו, זה לוקח 365 ימים. במשך הימים האלו אנחנו מכירים ארבע עונות. כל עונה היא בערך 91 ימים ועוד פלוס רבע נגיד. אז אם מכפילים את זה בארבע, מקבלים את המספר 365. העונות השנה הם כתובים בתורה. למשל, חג הפסח הוא צריך להיות במה שנקרא חודש האביב. אביב זה אחד מארבע עונות השנה. מה לעשות, השנה, שנת הירח, אמרנו שמחזור ירח הוא 29 וחצי ימים, אבל אם אנחנו נכפיל את חודש כזה ב-12, נעבוד בממוצע, חצי מהחודשים יהיו 29 ימים, חצי מהם 30 ימים, אתה מקבל שנה שאורכו 354 ימים. אז עברת 12 מחזורי ירח בזמן שלא סיימת את מחזור השמש 365 ימים. יש פער של בערך, כל מה שאנחנו אומרים זה בערך, יש עוד רבע פה ורבע שם, אבל בערך יש פער של 11 יום. תתארו לעצמכם שכעבור שלוש שנים נוצר פער של למעלה מחודש, של 33 ימים. כעבור שלוש שנים אז ייווצר מצב שאתה תחגוג למשל את חג הפסח, הניסן של חודש, של שנה הרביעית, חודש ניסן ייפול באמצע החורף, כי לא הסתיים שלוש שנים שלמים של מחזור השמש. אז מה אנחנו עושים? אז אנחנו מדי פעם, מדי כמה שנים, בלי שוב פעם, אנחנו לא ניכנס לכמה כמה, כמה פעמים עושים את זה במשך 19 שנים, 7 שנים עם, עם אדר, עם תוספת אדר, בלי להיכנס לפרטים, חשבונות, אבל מה שחשוב לנו שצריכים לבסט ולשייך ולשייך את המחזור הירח עם המחזור השמש, והתולדה מכך היא תוספת חודש, כפי שניסינו להסביר. כדי אם אנחנו מוסיפים עוד אדר במצב שאמרנו מקודם, במקום שניסן ייפור באמצע החורף, אם אנחנו דוחים את תחילת ניסן בזה שאנחנו שמים עוד אדר בלוח, אז ניסן שבו נופל פסח ייפור בעונת האביב, כמו שהתורה מצפה מאיתנו. ומה שאמרנו בקשר לפסח גם כן נוגע לסוכות. סוכות לא יכול להיות בעונת הקיץ, סוכות חייב להיות בעונת הסתיו. אז אם רואים ש אם רואים ש שסוכות יתחיל בסוף חודשי הקיץ, אנחנו נאלץ להוסיף חודש, לדחות תחילת תשרי יותר קדימה לתוך עונת הסתיו. כפי שאמרנו דברים מאוד כלליים אמרנו עכשיו, אבל זה רק לתת מין טעימה, תחושה, למה בכלל יש צורך לעיבור השנה, תוספת חודש ללוח השנה, תוספת מה שאנחנו קוראים אדר, עוד אדר, אדר בית. אנחנו נחזור לברייתא שהתחלנו, שאלנו את מה שרמן שמעון גמליאל הוא מזכיר מספרים 3, 5 ו-7, איך זה בא לידי ביטוי. הנה אנחנו ממשיכים בגמרא. אחד אומר, אחד כוונה דיין אחד אומר לשב, כוונה לשב, לעיין אם יש צורך להעביר את השנה, ושניים אומרים שלא לשב, כאילו אין כאן ספק, דוודאי אינה צריכה להעביר, בטל יחיד במיעוטו. שניים אומרים לשב, בוא נשב לעשות חשבון, יכול להיות שהגיע הזמן שצריכים להוסיף חודש, ואחד אומר לא, שלא לשב, מוסיפים עליהם עוד שניים, עוד שני דיינים, ונושאים ונותנים בדבר. הרי במקרה הזה הרוב אמרו ששניים מתוך השלושה אמרו שצריכים לשב. אז אם אנחנו ממשיכים לעשות חישובים, אז צריכים להוסיף עוד שני דיינים. ועכשיו כמה יש לנו? 5 דיינים. נמשיך. שניים אומרים צריכה, כוונה לעבר, ושלושה אומרים אינה צריכה, בטלו שניים במיעוטן. שלושה אומרים צריכה ושניים אומרים אינה צריכה, מוסיפים עליהן עוד שניים, שאין המניין פחות משבעה. כשצריכים לבוא להרים אצבעות, כמו שאומרים, המניין, המניין הקולות כדי לקבוע שנת עיבור, אי אפשר לעשות את זה עם פחות משבעה. לכן אם מתוך החמישה רובן אומרים שצריכה להעביר, זה הביא אותם להחלטה להעביר את השנה, אבל צריכים עכשיו להחליט על זה עם מניין אצבעות, אז זה רק אם יש שבעה נוכחים. הזכרנו המספרים האלו 3, 5 ו-7, האם יש איזו יש משהו מאחורי המספרים האלו? הני 3, 5 ו-7 כנגד מי? פני יבא רבי יצחק בר נחמני וחד דימי ועוד חכם איתו, ומנו מי הוא זה? רבי שמעון בן פזי. והמילה גרסה הפוכה, רבי שמעון בן פזי וחד דימי, ומנו רבי יצחק בר נחמני. יש כאן מחלוקת בין שני האמורים האלו. אחד אמר כנגד ברכת כהנים. אם שמתם לב, ברכת כהנים, הפסוקים יברך השם וישמרך, זה שלושה, יאיר השם פניו אליך ויחונך, חמישה, ופסוק השלישית, שבעה מינים, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. וחד אמר כנגד שלושה שומרי הסף, חמישה מרואי פני המלך, שבעה רואי פני המלך. לפי השיטה השנייה, הזכרנו כמה נושאי שררה, אנשים שקשורים למלכות. רש"י, שלוש שורות מהסוף, שלושה כנגד שומרי הסף, כלומר, אשכחנה, אנחנו מוצאים, דמלכותא דערא, שלושה ממונים, וחמישה ממונים, ושבעה ממונים. שלושה כנגד שומרי הסף בצדקיהו, גבי גלות, נבוזרדן, והתם נמי משכחת חמישה, מרואי פני המלך. ובחשוויראש אשכחן שבעה, שרי פרס ומדי. ועיבור שנה מתכסיסי מלכות שמיים, ולשב, ליישב סדר השנים על מכונן. כמו שהזמרנו מקודם, עניין ליישב את מחזור הירח עם מחזור השמש, עניינים הקשורים לתכסיסי שמיים, אז אנחנו משייכים את זה או מקשרים את זה למספרים שקשורים לתכסיסי מלכות דערא. לדעתי יש כאן רמזים לדברים הרבה יותר עמוקים ממה שאנחנו אומרים עכשיו, אבל כדרכנו בשיעורים של מפת התלמוד אנחנו נוגעים לפשט הפשוט. נמשיך בגמרא, תני רב יוסף, אני שלושה וחמישה ושבעה כנגד שלושה שומרי אסף, חמישה מרואי פני המלך, שבעה רואי פני המלך. אמר לי אביי לרב יוסף, עד העידנה מי תיימה לא פריש לנו אחי, עד עכשיו למה לא הסברת לנו את הדבר הזה, שאילו המספרים שבמשנה קשורים למספרים האלו אצל נושאי שררה. אמר לו רב יוסף עונה לאביי, לא הווה ידענה דצריכיתו, אני לא ידעתי שהייתם צריכים הסבר, חשבתי שאתם יודעים. מי בעית ומיני מילתא ולא אמרי לכו, האם פעם שאלתם ממני משהו ולא אמרתי לכם? כאילו אני לא שומר סוד מכם דברי תורה, דברי הסבר. זה שלא אמרתי זה בגלל שלא חשבתי שאתם צריכים אותי לומר את זה לכם. עד כאן שיעורנו להיום.